עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
שלום לכם, ערב טוב, השעה השנייה של המהדורה המרכזית בקול חי, העורכת הראשית אסתי פלד, הטכנאי אורי כהן. עכשיו לסיפור שאני שמעתי עליו כבר לפני, מהרגע שהוא החל, אבל עכשיו הגיע זמן תקשורת. המשטרה מעורבת, הגורמים השונים שהיו אמורים לשמוע על המקרה הזה גם הם מכירים, בודקים, חוקרים, ועכשיו זכות הציבור לשמוע ולדעת, בעיקר למען הילדים הבאים והמקרים הבאים שלא יקרו חלילה מהסוג הזה. אז נפתח קודם כל בשיחה עם דוד, איתנו על הקו, שלום לך, ערב טוב.
שלום וברכה.
דוד, אתה אבא של יוסי, ילד על הרצף האוטיסטי בתפקוד נמוך, נער בן 15 וחצי.
כן.
תרשה לי רק לומר ככה במאמר מוסגר למאזינים, שילד כמו שלכם, כמו ילדים דומים לו, מורכבים, מאתגרים, מגיע שלב שמאוד קשה להשאיר את הילד בבית.
זה נהיה בלתי אפשרי, ופשוט הבית לא מותאם מספיק עבורו, והוא גם לא טוב לו כבר בתוך האווירה של בית, הוא צריך בית מותאם לו. וזה כבר קשה גם עם כל האחים, וזה פשוט לא שייך.
כן. למען שאר בני הבית, אתם מקבלים את ההחלטה הקשה מכל, להעביר את הילד להוסטל.
זה היום הזה שמחליטים להוציא את הילד מהבית, הוא יום יותר קשה מהיום שמאבחנים אותו שהוא אוטיסט. זה החלטה נורא נורא קשה.
כן. אז בלב כבד, אתם עוברים את הוועדה ואת כל ההליך הבירוקרטי הארוך שעוברים כדי שהמדינה תאשר לילד הזה הוסטל. ואתם עושים בדיקות ומגיעים לאחת העמותות שמפעילות הוסטלים, כלומר דירות לאנשים עם מוגבלויות וגם לילדים בעלי צרכים מיוחדים, ומוצאים לו דירה.
כן.
מה קורה מאז, פחות או יותר?
מה שקורה זה שיוסי הוא ילד שהוא מוציא המון המון אנרגיה, הוא לא יושב רגע על המקום, מה שמצריך אותו לאכול כמויות מאוד גדולות של מזון. הוא צורך הרבה מאוד מזון. אני התקנתי זה בכל ועדה שהייתה ברווחה, שהילד הזה צורך הרבה מזון. תקופה אחרי שהוא הגיע לדירה, הוא התחיל להרזות. הוא אף פעם לא היה שמן, הוא תמיד היה רזה, אבל רואים שהוא נהיה עוד יותר רזה. הוא נראה שדוף, ולאט לאט זה מדרדר, ואנחנו במשפחה מטריעים בפני ההנהלה שהעסק לא טוב, וצריך לבדוק מה קורה ולקחת אותו לרופאים שמבינים בתחום. וזה לא נלקח ברצינות.
כלומר, מילים אחרות, שמעו את מה שאתם אומרים, אבל המשיכו על החיים כרגיל.
כן, לא באמת האמינו לזה כנראה, או ליתר דיוק לא היה באמת פיקוח או לוודא שהוא מקבל את מה שהגוף שלו צורך. וכמובן שאני פה שואל, אם משרד הרווחה משלם כל כך הרבה כספים לדבר הזה, איפה הוא נמצא במקום של פיקוח? למה לא מגיע אף אחד מטעם הרווחה לבדוק שכל ילד מקבל מבחינה רפואית את כל מה שהוא צריך? ולא הייתי צריך להגיע למצב שבו אני נמצא עכשיו.
הרי אם זה ילד שהיה רגיש נניח לאיזשהו יסוד מזון, נניח לגלוטן או למשהו אחר, אז ברור שהיו נזהרים, שומרים, זה נכון. מופיע בתיק של הילד, ויודעים, הילד הזה אוכל מאכל מסוים.
פשוט זה מופיע יותר, בתיק... כמו שאתה אומר, זה יותר מוכר, ילד שחולה צליאק, זה דבר מוכר.
כן.
כנראה שילד שצורך כמויות כאלה של מזון פחות מוכר, לא חשבו
לא התייחסו לזה.
נכון, לא חשבו שזה אמת, לא חשבו שזה עד כדי כך. אף אחד לא חשב שזה יגיע למצב הזה, שהוא פשוט ירד וירד וירד, עד ש... הוא פשוט קרס, הגוף שלו קרס.
אז רגע, לפני שנדבר על מה שקרה בסוף, היה תהליך, בסביבות חג הפורים, שהתחלנו עם כל הסגרים וההסתגרויות והקורונה.
מתחילת הקורונה, אני, במידה הרווחה, אני לא יכולתי להיכנס לדירה, ככה שלא יכולתי לראות אותו, מה קורה מפורים.
כן, מדובר בקבוצת סיכון, ולכן הדירות הפכו להיות מבודדות.
כן.
עכשיו, גם אין בית ספר, והילד נשאר שם בדירה הזו 24 שעות.
נכון.
בכל החודש הזה שבין פורים לפסח.
נכון.
ומה קורה בחודש הזה? הוא ממשיך לרדת במשקל עד שמה קורה?
עד שבליל הסדר הוא מרוב חולשה נופל, פשוט לא יכל להחזיק את עצמו. כבר שבועיים קודם הוא שכב הרבה, ואחר כך בליל הסדר, כמו שאמרתי, הוא פשוט נפל, קרס, ומגיעים לבית החולים, בבית החולים הם היו בטוחים שזה עניין של שעות שהוא גומר.
כלומר, הם זה הצוות הרפואי, אבל מי מביא אותו לבית החולים? המדריכים שם
החיים בדירה. כן.
כי הוא לא רק שהוא נפל, הוא גם במהלך הנפילה הזו שבר את הלסת.
הוא קיבל חבלה גדולה, ויש בפנים שטף דם ממש ככה על שני העיניים, הכל ככה בכל צבעי הקשת, אני רואה ממש רע.
זוועה.
והם לוקחים אותו לבית החולים.
מתקשרים אליך לבית החולים בליל הסדר?
לא, הוא נפל בליל הסדר, לקחו אותו רק במוצאי החג. ומוצאי החג התקשרו אליי מבית החולים, שהבן שלך בסכנת חיים.
וואו.
אני אחר כך מתקשר לבית החולים, לבקש שישלחו לי איזשהו אישור שאני אוכל
לצאת מהסגר.
אז הרופא אומר לי, אתה רוצה לבוא, או שאתה רוצה חס ושלום לפספס? תבוא, כבר התחלתי לשאול שאלות מה קרה לילד. ואז אני מבין שהמצב מאוד חמור, אני מגיע לשם למקום, הילד עם חום 32.
מה?
כן, חום 32, זאת אומרת אין חום.
32 זה מוות, מה זה?
נכון. ואין סוכר וכמעט ואין דופק ואין מלחים. והוא מחוסר הכרה. ולוקחים אותי הרופאים הצידה, מנסים להרשיב אותי, להרגיע אותי, שאני... בקושי לא יכולתי לעמוד על הרגליים, אני כולי רעדתי. והעלו אותו לטיפול נמרץ, אחרי כמה שעות של עבודה שם במיון, שעבדו עליו, העלו אותו לטיפול נמרץ, וברוך השם, שבת אחר כך הוא חזר להכרה. הוא היה מחובר כמובן לכל המכשירים למיניהם, עם איזה מכשיר גם שמחמם את הגוף, ו... ככה לאט לאט הצליחו איכשהו להציל אותו שבועיים, נלחמו על החיים שלו וברוך השם הצליחו.
הוא עדיין בבית חולים, נכון? עבר חודש אבל הוא עדיין בבית חולים.
כן, הוא ייקח עוד זמן, זה לא משהו שנגמר כל כך מהר, אני לא יודע מתי משתחררים, לא מדברים על זה כל כך, זה זמן של שחרור.
כלומר, אתה לא יודע מה התרחש בין כותלי ההוסטל, הדירה הזו בחודש שלא יכלת גם לבקר, אתה רק אומר ככל הנראה מדובר ב...
אני יודע מה ראינו, ומה שבית חולים טוען שיש פה תת תזונה, זאת אומרת, איך שאני אמרתי גם, המדריכים, הם לא אמורים להיות רופאים, הם לא מבינים ברפואה. היה אמור להיות כאן במשך כל התקופה שאנחנו צועקים.
מי שמנהל את התחום הזה, משרד הרווחה, המפקחים, המפקחות, ההנהלה שמנהלת את ההוסטלים הללו, כל הנורות האדומות, ילד הגיע לתת הכרה, למוות כמעט, ממש עד שערי מוות.
כן, הוא היה שבועיים בסכנת חיים, ממש, כן, הוא פשוט נולד לנו ילד מחדש, ברוך השם, אבל זה... גם עדיין לא גמרנו את הסיפור, וזה גם זוועה, זה יכול להיגמר אחרת.
כן. טוב, ככה, בוא נאמר ככה, גילוי נאות אנחנו מכירים, ואתה לא איש של מלחמות, ולא, אם המשטרה לא הייתה פונה אליך וקורא לך להיחקר, אז גם זה לא היה קורה. אתה לא מרגיש ככה איזה רגשות נקמה באף אחד, אבל אתה שואל שאלות קשות.
אני עכשיו בראש שלי, הריפוי של הילד, זה מה שמדאיג אותי עכשיו, וגם שמהיום והלאה הדברים יתנהלו בצורה שונה. שמי שאחראי על זה, כמו שאתה אומר, משרד הרווחה, ינהל את הדברים בצורה אחרת, יותר יפקח, יותר תחרות שיהיה, לא יודע, שידאג שאכן הילדים מקבלים כל דבר שהם אמורים לקבל.
כן, אז אנחנו בכוונה לא אומרים את שם העמותה שמפעילה את ההוסטל הזה, כי גם הנושא עדיין בחקירה, וגם אנחנו...
וגם לא זה בדיוק הנקודה. לא זה, הנקודה כן, היא המשרד הרווחה.
שיגיע היום יגיע, הוא בדרך, אבל אנחנו עדיין לא שם, אנחנו באמת מנסים למנוע את המקרים הבאים, ומה שאתה מתאר זה אופייני לדרך שבה משרד הרווחה מנהל את ההוסטלים, יחידות הדיור, הדיור החוץ ביתי במגזר החרדי, עם כל סוגיית המכרזים המאוד בעייתיים שדיברנו עליהם כבר פה בעבר.
כן.
ויוצרים בעצם מציאות בשוק שאין תחרות בתחום הזה. יש שתי עמותות בלבד שמפעילות את זה. וההורים הם סוג של בני ערובה.
וכשאין לך ברירה, אז אתה
צריך למקום שאין
לך ברירה.
את הנקודה הזו צריך לשאול.
איך אומרים, את המחיר אנחנו כבר שילמנו, לפחות שהילדים האחרים לא ישלמו את המחיר הנוראי הזה.
כן. טוב, אנחנו פנינו למשרד הרווחה ועדיין לא הגיעה תגובה מהם. שהיא תגיע, אנחנו כמובן נפרסם את הדברים. דוד, תודה רבה לך.
תודה לכם שאתה מעלים את הנושאים.
שתהיה רפואה שלמה.
אמן, אמן, אמן.
אני ראיתי תמונות של הבן שלך ולא הצלחתי להירדם בלילה.
אתה צודק.
פעם ראשונה שראיתי,
גם הרופאים שמגיעים היום לבית החולים לא מאמינים שהם רואים את התמונה שזה אותו אחד.
פשוט
לא יאומן.
זה כמו ניצול מאיזה אושוויץ.
כן, הוא היה נטו עצמות, נטו, שלד.
אני אלו, פשוט אי אפשר לראות את זה. זה... טוב, שם יעזור, רפואה שלמה, בשורות טובות.
אמן, אמן, תודה רבה לכם.
תודה, ערב טוב. מילה אחת רק על המכרזים הללו שדיברנו עליהם, כדי שמאזינים יבינו על מה מדובר, ובעצם מה הטענה והזעקה. אז אם אתם רוצים לשמוע בדיחה טובה, אז תקראו את המכרז שמוציא משרד הרווחה מדי פעם, לזכיינים שרוצים להפעיל דיור חוץ ביתי לאנשים ומוגבלויות. ומה תנאי הסף במכרז, שבו חייבים לעמוד כדי אולי לזכות במכרז, זה בתנאי שיש לך הוכחה שאתה כבר מפעיל הוסטלים כאלה 3 שנים. רק אז תוכל לזכות במכרז. משל, רוצה רישיון נהיגה? אין שום בעיה. תוכיח למשרד התחבורה שכבר יש לך רישיון נהיגה 3 שנים, ייתנו לך רישיון. מה זה יוצר? זה יוצר שאף גוף חדש לא יכול להיכנס לתחום, כי רק מי שמפעיל הוא תמיד יזכה. וחוזר חלילה, וזה ככה במשך 10 שנים, שתי עמותות, לא יודעים לומר את המילה קרטל, אבל תבחרו אתם את המילה, שתי עמותות, עמותות בלעדיות שיכולות לזכות בזה, הדבר הזה מונע תחרות בריאה. במגזר הכללי, שהמכרז קצת שונה, יש 10 עמותות שמפעילות דיור חוץ ביתי, ואז יש תחרות, וכל עמותה רצה אחרי כל הורה, כל ילד, כל משפחה, תבואו אלינו, אצלנו יש תנאים יותר טובים, אצלנו השירות יותר טוב, אבל כשאין את התחרות הזו, אז ככה זה נראה. והמדינה משקיעה בכל ילד כזה 2,000 שקלים בכל חודש, חוץ מהתשלום שההורים מעבירים, לעמותה ודמי הביטוח לאומי של הילד שמועברים לעמותה. בקיצור, על כל ילד כזה עמותה מקבלת מעל 10,000 שקלים בחודש. יש דירות עם 5 ילדים, עם 6 ילדים. אז תחשבו לבד, אני בטוח שהמאזינים שלנו יודעים חשבון ומבינים מה אולי לכאורה על פניו מסתתר מאחורי אי ההיעדר התחרות בתחום הזה של הדיור החוץ ביתי. אז עד שמישהו במשרד הרווחה יתעשת וישנה את התנאי סף הזה ויאפשר שוק פתוח ויכנסו עוד 10-20 עמותות שיפתחו דירות ויתחרו מי יותר טוב ומי יותר משגיח על הילדים, ולא דירות עם צחנה ועם... טוב, לא נרחיב בעניין הזה, אז התמונה תראה אחרת. ואנחנו מדברים פה בשמם של מאות הורים, מאות הורים, מצוקה אדירה של הורים שאין להם ברירה אלא לשים את הילדים במקומות כאלה, כי בבית כבר אי אפשר. עד כאן בנושא הזה, אבל אנחנו בנושא דומה, סיפור אחר. שלום לגברת רחלי פרידמן.
אחה.
את אימא לילדה בת 13.
נכון.
שמאובחנת, שלוקה בפיגור.
נכון.
מה, עם מה אנחנו מתמודדים?
הילדה שלי הייתה חודש וחצי כמעט בבית, ילדה בת 13 עם פיגור, מצב בלתי אפשרי, בלתי נסבל, ועכשיו עם החזרה הדרגתית לבית ספר, המצוקה היא, אני לא יודעת, זה מורכב, איך שאני לא מסתכלת, זה מורכב, זה פשוט, אם אני חושבת רק להתחיל לשלוח אותה, אני מוצפת בחרדה, כי אי אפשר לשמור עליה כמו שצריך, ואם להשאיר אותה בבית, זה מצב בלתי אפשרי. אני לא יודעת אם המאזינים מבינים מה זה אומר.
אוי לי מיצרי, אוי לי מיוצרי.
לא אפשרי. לא אפשרי שהיא תהיה בבית. היא הייתה חודש וחצי. אין. זה באמת, זה קושי מטורף למשפחה, ובשבילה זה לא אפשרי. פשוט לא אפשרי.
כולם סובלים. אני תמיד אומר שמי שלא חווה ולא יודע, לעולם גם לא יוכל לדמיין, אז אין סיבה אפילו לתאר.
חד משמעי.
זה גם ממש, לא יעזור, שלא מבינים בו, זה לא, אין טעם להוסיף...
לגמרי, ואנחנו מאוד מאוד נעזרנו, וגם נעזר עכשיו, בנופשונים של שיח סוד, ואני מודה לרב גורסבוים מחזיק תיק הרווחה בעיריית ירושלים שדאג לנו לזה,
לימי נופשון נוספים. המלאך של עיריית ירושלים, נני גורסבוים.
כן, ממש, והוא דאג לנו לזה, וזה פשוט הציל את הילדה ואותנו לגמרי, והרבה משפחות נוספות, זה באמת, זה ממש, אבל עכשיו שאני חוזרת לחזור, שהיא חוזרת לבית ספר, אני לא יודעת איך להסתכל על זה, באמת לא יודעת איך להסתכל על זה, כי אם אני חושבת על זה שהיא לא תישמר שם כמו שצריך, זה חד משמעי, כי זה ילדים שהמון המון עיסוק סביב הגוף ורוק, ולנקות אותם ולהכניס לפה כל דבר, אי אפשר לשמור עליהם, זה לא אפשרי.
קושי אדיר, חד משמעית.
לא אפשרי. ואני, זה... אני כבר, אני אוסיף גם שיש, אני לא יודעת אם זה, יש משפחות עם פיגור סביבתי גם שבאמת אי אפשר לשמור על הילדים האלה כמו שצריך, וזה סיכון. אבל מה שאותי מפגיש באמת בצורה מאוד מאוד חזקה, זה הריחוק שהצוות צריך לשמור מהילדים. אם מי שקולט את זה, אני עובדת רגשית עם ילדים, אני רק מדמיינת את הבת שלי 5-6 שעות ביום, כי עכשיו זה מתאבא, זה היה 3 שעות עוד איכשהו ספגנו את זה, אבל 5-6 שעות, לא ליטוף, לא חיבוק, לא מגע, כלום, מה היא תלמד על העולם דרך זה? ואם היא מתלהבת עם משהו ובאה למורה, המורה עושה לה, לא עכשיו. זה הצפה, לא, זה נשמע לי משהו בלתי אפשרי, ואני חושבת שצריך פסיכולוגים ואנשי מקצוע מעולם בריאות הנפש שיעזרו לצוותות החינוכיים להתמודד עם סוגיה מאוד 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 חזקה. אני חושבת על הדאונים, על דעה שהיא לא דאונית, אבל...
לא פשוט, באמת סוגיה מורכבת ושאלה קשה, ולא לכל דבר יש מענה, ולא לכל דבר יש כתובת.
כן.
ואז שיש כתובת ויש מענה, אומרים שאין תקציב, ואז מוצאים תקציב, אבל אין ממשלה. ואוה, כן, טוב.
ואני כן יוסיף עוד כמה משפטים על הנושא הפער הרפואי, שהוא סוגיה מאוד 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 משמעותית וחשובה. זה ילדים שלא קיבלו מענה חודשיים, הם נסוגו, חד משמעי. ילדים של פיזיותרפיה וריפוי בעיסוק, והבת שלי, אין יום שאומרת לי, אמא בריכה, אמא בריכה, כי זה המענה שלה.
אז תשארי איתנו על הקו, בוא ננסה להבין איך בכל זאת כן חוזרים לשגרה בצורה טובה עד כמה שניתן, ולענות על כל הקשיים והצרכים הללו. אז שניים איתנו על הקו, הגברת שרית רחמים, שלום ערב טוב, מה שלומך? שרית רחמים איתנו? טוב, מיד תהיה איתנו, עובדת סוציאלית ומונה למחלקת השיקום בעיריית ירושלים, והרב אלחנן גרוסבוים, חבר מועצת העיר ומחזיק תיק רווחה בעיריית ירושלים, ערב טוב לך.
שלום וברכה, ערב מצוין.
שרית, גם על הקו? טוב, אני לא שומע אותה, לפחות אומרים לי שהיא על הקו, אז עוד רגע נשמע גם אותה ונוכל לצרף גם אותה לשיחה. הרב גרוסבוים, אתה מכיר את הסיפור הזה, ולא אותו, אלא את כל מה שהוא מייצג ואת כל מאות המשפחות שמאחוריו, ובנסיבות הקורונה הסיפורים הולכים ונהיים קשים יותר, ומה אפשר לעשות חוץ מלהשתדל?
דבר ראשון, השתדלות זה המון, ואנחנו צריכים לפעול ולפרוץ עולמות. אין לנו ברירה, יש את הקושי של הילדים שנמצאים בבית והיו בבית, וגברת פרידמן, אני מכיר את הזעקה שלה, אני לא מכיר אותה אישית, אני לא מוכר לי הסיפור האישי שלה, אבל אני מכיר את הזעקה הזאת, אני מגיע אליי, הזעקות האלה מדי כמה פעמים ביום. אמנם עכשיו חוזרים לשגרה, אתה יודע, אבל אנחנו צריכים לקחת את המכלול. אנחנו בתקופת קורונה, ואנחנו צריכים גם לדעת את זה, אסור לנו לשכוח את זה, ולברוח מזה, ומצד שני לקחת סיכונים גם על הילדים האלה, אבל אנחנו חייבים פה לתת את המקסימום בשביל הילדים.
ויש הרבה מאוד רעיונות ופתרונות יצירתיים, רק צריך קצת ככה ראש גדול והתגמשות של הרשויות כדי להוציא אותם לפועל.
בהחלט. חייבים ראש גדול, ואני יכול להגיד לך שאנחנו גם מפעילים ראש גדול. גם יש את הנושא של הקפסולות, גם בחינוך המיוחד, אני גם בקשר עם מנהלי מוסדות בחינוך המיוחד, גם ההסעות של החינוך המיוחד, ואני מעלה פה נושא כואב שגם קיבלתי ממנה הרבה פניות עכשיו. ההסעות הם גם בסגנון הקפסולות, ויכול להיות שיש הורים שכרגע אולי באיזה לחץ מסוים שביום יום...
אז רגע, כבר נדבר על ההסעות בנפרד, כי אתה מתפרץ על דלת פתוחה, זאת בעיה בהרבה מאוד מקומות נוספים בארץ. אנחנו מצרפים שוב את שרית רחמים איתנו על הקו.
כן, שלום.
שלום, ערב טוב, יופי. ממונה על מחלקת שיקום, עובדת סוציאלית, עיריית ירושלים, כמובן כבר אמרנו. אז אולי גם מילה אחת שלך, התייחסות באמת לאותן משפחות שמתמודדות עם הקושי הזה של אנשים עם מוגבלות, ילדים עם מוגבלויות, בעיקר הקשים, שחוזרים ולא חוזרים לשגרה ונמצאים ככה בלא נודע בכל הסיפור הזה של הקורונה. אתם משתדלים לתת מגוון של רעיונות ופתרונות במידת היכולת מול ההנחיות של משרד הבריאות. מה אתם בעצם מציעים, מה עושים, מה המצב נכון להיום?
כן. אז קודם כל באמת נורא נורא חשוב להבין את הקושי שהמשפחות האלה התמודדו איתו במהלך התקופה האחרונה. זה מוסיף על הקושי שיש גם בהתמודדות היומיומית, קל וחום בתקופה הזו, תקופה מאוד ארוכה עבור משפחה שבה הילד נמצא בבית בלי מסגרת. היה לנו חשוב לתת התייחסות באמת גם לתקופה שהם היו בבית ועוד לפני שנתייחס לחזרה למסגרות, כי הייתה משמעות מאוד גדולה ללוות את המשפחות גם בהיבט הרגשי, מי שנדרש לליווי של עובדת סוציאלית, אם זה מתחנות השיקום ואם זה מצוותים אחרים שסייעו לנו, ממש ללוות כל משפחה שרצתה וביקשה ליווי שיחות של פעם בשבוע, של פעמיים בשבוע. חברנו לשירות הפסיכולוגי, שגם הוא נתן ככה את סיוע למי שהיה צריך ליווי פסיכולוגי, כי באמת ההתמודדות הייתה לא פשוטה. מעבר לזה, אנחנו ניסינו גם לתת מענה לכל תחום ההפגה. העובדה שילד עם מוגבלות נמצא בבית, וכמובן, בטח גם ילדים שיש התנהגות מאתגרת, היכולת להעסיק אותם לשעות כל כך ארוכות בבית, זה כמובן משהו שהוא מאוד מאוד לא פשוט. ולכן כן, שוב, בשיתוף פעולה גם עם החברה, חולקו ערכות הפגה, ערכות שכללו חברה, ערכות יצירה, באמת כדי שהמשפחות יוכלו להעסיק את הילדים בכמה שיותר פעילויות בבית. אם זה כל הנושא של ביקורים בגן החיות, ברגע שגן החיות פתח את הרב, רק תחום מוגבלויות, אז באמת אנחנו ציינו עם גן החיות לאשר לילדים מוגבלות להגיע לביקור, קצת להפיג את היומיום של להיות בבתים. כך שבאמת הייתה המון, המון מחשבה על איך לסייע בתקופה הזו, וגם כמובן הקשר המאוד משמעותי עם המסגרות, עם מסגרות הילד שלנו, אם זה המועדוניות של היום הארוך, אם זה הצוותים של המעונות השיקומיים, של מסגרות עסוקה, בין שפעלו ובין כאלה שלא פעלו, והיו בקשר עם המשפחות ועם הילדים הבוגרים, כדי לתת כמה שיותר שירות רחוק.
יפה. אז רגע, אני חוזר אלייך, רחלי פרידמן, שמייצגת כאן הרבה מאוד אמהות. אז טוב, עם מכלול הכלים הללו, זה כמובן לא מענה הרמטי, אבל זה סוג של מענה.
אבל אבי, סליחה שאני קוטע אותך. פרידמן העלתה נושא, אם אני, היה לי איזה ניתוק גם בקו קודם, את הנושא שבאמת היה מחסור בטיפולים בחודשיים של הקורונה.
איך משלימים את זה ואיך חוזרים לשגרה גם?
אז אני אענה על זה ואולי שרית אחר כך תשלים אותי. יש טיפולים שאין לנו אפשרות לתת עליהם השלמה. זה, אני נתתי היום דוגמה למישהו, זה כמו שבן אדם מגיע לרופא והוא אומר לו כך אנטיביוטיקה, אז הוא ייקח את כל הקופסה ביום אחד. אין ספק שהקורונה פה עשתה תאונה רצינית. וזה כאב, וזה כאב גדול למשפחות, וזה כאב גדול לילדים. אבל אני יכול להגיד לך שאנחנו ברווחה ובעיריית ירושלים ובמחלקת החינוך נותנים פה ויתנו פה את המקסימום להשלים את הפערים.
אוקיי, אתה צודק.
חשוב להגיד בהקשר הזה באמת שמיד עם האפשרות לחזרה השגרה הייתה פה הערכות בטווח שזה מאוד מאוד קצר, גם של מסגרות החינוך וגם של מסגרות הרווחה, כדי שאפשר יהיה לתת את השירותים. חשוב לציין שחלק מהילדים ובמקומות במסגרות שזה יתאפשר, קיבלו כן את לפחות חלק מהשירותים גם בבתים.
אבל חשוב לראות איך כן לתקבר, או אפילו לתת שיעורים כפולים, כי הרי התקציב לזה יש, הוא פשוט לא נוצל בימי הקורונה.
כן, אבי, אבל שוב, אני קוטע אותך פה. כשאתה אומר שיעורים כפולים, אני לא רוצה לתת למשפחות, או זה, איזה פנטזיה מסוימת, שעכשיו הולכים במדרשות השיעורים הכפולים האלה. לפעמים זה לא מקצועי לתת
לא,
את השיעור הכפול.
לא, בוודאי, טוב, בוא לא, שוב, על פי המקצועי.
אנחנו המקצוע... לא,
לא, לא, אבל אני אומר, הרב גרוסבוים, הכל כמובן על פי החלטה ודרישה של אנשי המקצוע. אין עניין עכשיו להשיג את הילד בפיזיותרפיה שלוש שעות ולהטיש אותו, אבל אולי ריפוי בדיבור.
כן, חשוב להגיד בהקשר הזה, שלמשל מעונות שיקומיים, שבהם יש מערך של שירותים פארפואיים מאוד מאוד, בהיקף מאוד גדול, הם כבר התחילו, המעונות חזרו לעבודה, בשגרה מלאה, התחילו עם קבוצות קטנות, ובחלק מהימים עוברים כבר לעבודה במסגרת של יום מלא לכל השבוע, כל הילדים, ולא חלק מהילדים באמצע השבוע, ובמסגרת הפעילות הזו הם גם מקבלים את כל הטיפולים הפארפואיים שאמורים לקבל גם פרטנית וגם קבוצתית.
יפה, אוקיי. נסתפק בדברים הללו, הגברת שרית רחמים, עובדת סוציאלית ומונה על מחלקת השיקום בעיריית ירושלים, הרב אלחנן גרוסבוים, מחזיק תיק הרווחה בעיריית ירושלים, והגברת רחל פרידמן, תודה רבה לשלושתכם. אנחנו באמת להרבה מאוד פניות של הורים בנושא הסעות של החינוך המיוחד בבני ברק, בירושלים גם בחלקם, כן קפסולות או לא, מחיפה קיבלנו תלונות, מהרבה מאוד מקומות נוספים, אז נאמר כך, אנחנו מטפלים בזה במלוא הרצינות מול הרשויות המקומיות, היום בקשר כל היום, גם מחר, הנושא הזה יעלה לשידור במידת הצורך, אבל כרגע באמת יש פה איזושהי בעיה בירוקרטית מול ההנחיות, מול ההוראות של משרד החינוך, ובסוף מול הרשות המקומית שמפעילה את חברות ההסעות. אז אין צורך לפנות אלינו שוב בעניין הזה, אנחנו מטפלים בזה מאחורי הקלעים ביתר שאת, נקווה שמחר בעזרת השם בערב כבר נבוא עם תוצאות, נצא לפרסומות.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. אתם או ילדיכם סובלים מבעיה רפואית? כדאי שתדעו יותר על הזכויות שלכם בביטוח הלאומי, במס ההכנסה או בחברות הביטוח. האזימו הערב בתשע למשדר מיוחד בו יתארח הרב שמי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, שישיב לשאלותיכם בכל הנוגע לזכויותיכם. הערב בתשע, כאן בכל חי. אופטיקה אלפרין, ניצחנו יחד בזכותכם את הקורונה. ועכשיו, מבצע עצמאות. 72% הנחה באופטיקה אלפרין על כל המשקפיים. כפוף לתנאי המבצע.
מדבר הרב קרליבך מהכנסת אורחים רשב"י מירון. 500 שנה מתקיימת ההילולה לקבר התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי במירון. 500 שנה מתפללים בקבר ביום ההילולה, בוכים ומתחננים ומודים לתנא האלוקי. השנה העלייה לציון הרשב"י תהיה מצומצמת מאוד. הכנסת אורחים רשב"י מירון תקיים את מעמד התיקון בפתח המערה במהלך כל ההילולה. אנחנו נהיה השליחים שלכם לישועה.
העבירו עכשיו את שמותיכם ושמות יקיריכם למעמד התיקון, 1-800-36-18-18, 1-800-36-18-18.
מאזינים יקרים, כמעט כל המדינה בפאניקה, לא מפסיקים לדבר על הקורונה ואיך היא תשפיע על הכלכלה. ומה איתכם? איך היא תשפיע עליכם? שלום רב, כאן נדב אתר, יועץ משכנתאות בכיר בחברת אור משכנתאות, מקבוצת א' אהרוני גרופ. אנחנו שומעים על גלי פיתורים, חופשות כפויות, קיצוצים בשכר. אז דווקא עכשיו חשוב שנבין איך אפשר להקדים תרופה למכה, איך אפשר להמשיך כרגיל, בלי שהמשכנתה וההלוואות שאנחנו משלמים כל חודש יכניסו אותנו לחובות. בנק ישראל נתן לנו אישור להגדיל את אחוזי המימון, ולכן שווה לנצל את זה כאן ועכשיו. אור משכנתאות מאחדים לכם בתהליך חכם ורווחי את כל ההלוואות שלכם לתוך המשכנתה, מסדרים לכם הכל מחדש תחת החזר אחד שתואם את היכולות של המשפחה שלכם בהתאם להכנסות שלה. פעולה כזו מורידה את ההחזר החודשי בהמון כסף ונותנת לכם שקט כלכלי. חייגו עכשיו לאור משכנתאות ותבדקו מה מצבכם. כוכבית 5589. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
בקרוב אצלכם. וידה, ההשתדלות הטבעית שלכם לזכות בפרי בטן. זוגות רבים כבר נפקדו. לייעוץ והכוונה התקשרו 072-393-9669, 072-393-9669. וידה זה חיים.
בריאות זה בידיים שלכם. סאנומדיק, סאנומדיק, ג'ל לניקוי ידיים המכיל 70% אלכוהול ויעיל לשמירה על ניקיון והיגיינת הידיים. סאנומדיק, קל ונוח לשימוש בבית ובחוץ, נבדק במעבדה מיקרוביולוגית.
בוגרת סמינר או לקראת סיום הלימודים, שואלת את עצמך מה אפשר להספיק ביום אחד בשבוע? במכללה ירושלים תוכלי להספיק תואר ראשון. ביום אחד בשבוע, במשך שלושה סמסטרים, תוכלי לסיים תואר ראשון בחוגים קודש חינוך, גיל הרך וחינוך מיוחד. הלימודים בקבוצות ייחודיות לבוגרות סמינר וללא צורך בהשלמת בגרות. לפרטים נוספים ולהרשמה חייגי 02-6750-711.
מלאכי האש זה יד עזרה ושולמית בכל זמן, בכל מצב וגם בקורונה לא מפסיקים את המערכה למען החלשים. פתחנו קו חם לילדי הבית החם. בקו מועברים להם סיפורים, הפעלות ותוכניות, וכן יש מענה להורים המתמודדים. הם מקבלים עזרה, ייעוץ ותמיכה נפשית, תומכים, עוזרים וממשיכים בפעילות הברוכה.
יד עזרה ושולמית
אחת. עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
הפרופסור יפעת ביטון, שלום וערב טוב.
ערב טוב אבי.
ממובילות המאבק לשוויון בישראל, בעיקר סביב אפליית המזרחיים והרבה מאוד תחומים שקשורים לישראל הראשונה והשנייה, כמו שקוראים לזה, אבל כן, אנחנו
בעיקר
פה...
בעיקר לשנייה.
מה?
בעיקר לשנייה, אני אומרת.
בעיקר לשנייה, כן.
כן.
דוח מבקר המדינה מדבר על אפליה, אבל מסוג אחר, לא אפליה עדתית, אלא אפליה מגזרית, שבטית. שכר המורות והגננות במגזר החרדי.
קצת מגדרית בעיניי, כן, תכף נדבר על זה.
כן. אנחנו מדברים על קבוצה גדולה מאוד של אנשי נשות הוראה, גננות, מורות במגזר החרדי, שמקבלות פחות מכל גננת ומורה אחרת במגזר הכללי. תמיד זעקנו על זה, דיברנו על זה, אבל עכשיו זה גם מופיע בדוח המבקר, ואף פעם לא ראיתי משהו שקרה בעקבות דוח מבקר. השאלה היא, מה עושים כדי להשמיע את המחאה הזו הלאה?
זאת הבעיה. אבי, קודם כל אני רוצה באמת לומר שזה מעשה כל כך חשוב לחשוף את העוול הזה. אני חייבת לומר שאני הכרתי אותו, אתה יודע, באיזה רפרוף. לא ידעתי עד כמה משמעותיים הם הממדים של התופעה הזאת. ובמובן הזה אני חושבת בהחלט שמדובר פה גם בתופעה מגדרית, משום שמי שעובדות כמורות וגננות אלה אנשים חרדיות במגזר החרדי במובהק, אין, אתה יודע, אין אחבריה כמעט לנוכחות המאוד גדולה שלהן בתוך מערכת החינוך החרדית. ואני רוצה לומר בהקשר הזה שמה שאנחנו רואים פה למעשה זה שנשים שנמצאות בתוך איזושהי עמדה, שהיא עמדה שהיכולת שלהן להשמיע את הקול שלהן היא מוגבלת, יש פה איזשהו ניצול של המערכת את המוחלשות הזאת שלהן. זאת אומרת, מכיוון שהקול שלהן הוא קול שעסוק בעיקר בעול הפרנסה של הבית.
לא רק זה, בואי נניח שיש גננת שרוצה להוביל את המאבק ולהשמיע את קולה, זאת לא הבעיה, והיא תקבל במה ותאמר את כל השמרקשה.
המערכת, המערכת העברת הכספים הזאת, היא בעצם יוצרת מצב שבו לנשים האלה אין את היכולת לשלוט בכסף הזה.
יש פחד, יש פחד גננת שאומרת משהו, מפוטרת יום למחרת.
פה אני חושבת שהמבקר עושה תפקיד חשוב, אבל זה חלק מהביקורת שלי על העבודה של המבקר בימים אלה, שהיא עבודה שמגדירה את עצמה מראש לעבודה עם איזושהי מגבלה על הביקורת שלה. אם הייתה פה נעשית עבודה עד הקצה, שהייתה אומרת, הנה, כאן אנחנו שמים את האצבע, אלה המנהלים של המוסדות שבסופו של דבר לא מעבירים את הכסף הזה כמו שצריך לנשים האלה, ואפשר היה ללחם בתופעה הזאת בצורה הרבה יותר אפקטיבית. ואני חושבת שעוד דבר חשוב שקורה פה זה שאנחנו רואים מתוך הביקורת הזאת, שיש פה בעצם איזשהו מנגנון, תראה, אני לא רומזת למשל שהמנהלים האלה לוקחים את הכסף לעצמם כדי לטוס לשוויץ לחופשות סקי. אני לא חושבת שזה המצב, אבל אני חושבת שיש פה איזושהי מציאות שבה יש איזשהו סל כספי שמסתכלים עליו כסל רחב.
לא, אבל נאמר עוד משהו.
לא, שוכחים לרגע שזאת המשכורת של אותן נשים.
זה נכון, ונוסיף על זה גם שלא מגיע כל התקציב גם מהמדינה. כלומר, המדינה מראש לקחה את החינוך הזה ואמרה זה חינוך סוג ב', ותמיד תהיה אפליה כזאת בתקציבים, תמיד המוסד החרדי יצטרך לעבוד יותר קשה כדי להשיג את הכסף.
אני אגיד לך מה אני מניחה. אני מניחה כי אני לא מכירה מספיק את, את איך המנגנון של המדינה פועל בהקשר הזה, אבל אני כן יכולה לומר שמרגע שהמדינה יודעת שהכסף הזה לא מועבר פר מסכורת, אלא הוא מועבר למעשה כאיזשהו סל לעמותה, או אתה יודע, למסגרת שמעסיקה את אותה אישה. למשרד גם אני מניחה, מאוד נוח המצב הזה.
בוודאי.
כי אז כשיש בעיות מהסוג הזה,
יש מתווך, תפנו אליו.
כן, הוא מעמיד בדיוק, מעמיד פליטה, מה לי ולדבר הזה, אני עברתי את הכסף. עכשיו, מי שמע על דבר כזה? אתה יודע, אני מסתכלת על הנתונים האלה, ואני אומר, אנחנו מדברים פה על זכויות עובדות, עובדות בישראל שהן זכויות בסיסיות, כן. אין פה הפרשות לפנסיה, יש פה מורות שנדרשות לתת שעות בנוסף, הרבה מעבר למה שהן משולמות עליו, לתת שעות במסגרות אחרות, כאיזשהו, אתה יודע, מין עסקת חבילה שבה הן לא משולמות על זה.
סל של דרישות עם מינימום של הטבות.
נכון, ועם המון מחויבות של הנשים האלה למשכורות שלהן ולמקור ההסתכרות שלהן.
הפרופסור יפעת ביטון, כל הכבוד על הובלת המאבק.
זה מעולה שהעלית את זה גם, אבי, ואני חושב שצריך לטפל בזה לחלוטין בצורה שיטתית.
בהחלט, שיהיה בהצלחה, תודה, ערב טוב.
תודה רבה. ערב טוב.
סיימנו את המהדורה המרכזית לערב, תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, תודה לאורי כהן הטכנאי, ותודה לכם מאזינים, ערב טוב ולהתראות.
חזקים, מחוברים, משדרים כל חי.
כדי לעשות את הצעד הראשון שלך באקדמיה, תסמוך על המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב, כוכבית 32-39.
כשעם ישראל לומד תורה, כשתלמידי חכמים לומדים תורה, הקדוש ברוך הוא נותן להם חלק.
מקיימים את צוואתו של מרן, ארגון תכלית מזמין את כל בני הגילאים לפתוח את זמן קיץ בבית ולהצטרף למסגרת הלימוד הגדולה בעולם, לעילוי נשמת מורנו ורבנו, הראשון לציון הגאון הרב אליהו בקשי דרון, זכר צדיק לברכה, לומדים גמרא, משנה וכל מה שליבו חפץ, ומצטרפים להגרלות בשווי עשרות אלפי שקלים. להצטרפות ארגון תכלית כוכבית 60-31. הלימוד לרפואת חולי הקורונה בארץ ובעולם. ניתן למסור שמות לרפואה ולהקדשה לעילוי נשמת יקיריכם עם אמירת קדיש. תכלית לתת זה לקבל, מפעלי תורה וחסד.
על מה העולם עומד? על התורה, על העבודה וגמילות חסדים.
כוכבית 60-31, זכותו תגן עלינו אמן.
מעוררים עבורכם רחמי שמיים. גם אם לא תצליחו להגיע לרשב"י הקדוש, אנחנו כאן, השליחים שלכם, להיפקד בדבר ישועה ורחמים. ישיבת המקובלים אור הרשב"י מזמינה את עם ישראל ובני משפחת אור הרשב"י להשתתף ולהתחבר בלב הנפש למעמד ההדלקה ותיקון ההילולה המרכזי שיערך על ידי גדולי ומקובלי הדור ביום לג בעומר במירון.
שאנחנו נלך להדליק בשליחותכם את האבוקה הקדושה של קודש הקודשים, התנא אלוהי רבי שמעון בר יוחאי, לערוך את התיקון הקדוש על יד קברו של התנא הקדוש, שיזכה לישועה שלמה.
התחברו והאזינו למעמדי ההילולה המרכזיים שבישיבת המקובלים אור הרשב"י במירון, וישודרו כאן בכל חי.
באשפר מקבלים הוראת מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן למען בני התורה ומוזילים את המחירים. קרטון אוף כפו אשפר, 17 שקלים ו-90 אגורות לקילו. המחירה בחנויות אשפר. אשפר, מבינים בבשר.
בוגרת סמינר או לקראת סיום הלימודים? שואלת את עצמך מה אפשר להספיק ביום אחד בשבוע? במכללה ירושלים תוכלי להספיק תואר ראשון. ביום אחד בשבוע במשך שנתיים תוכלי לסיים תואר ראשון בחוגים אנגלית, מתמטיקה, מדעי המחשב ומדעי הטבע. הלימודים בקבוצות ייחודיות לבוגרות סמינר וללא צורך בהשלמת בגרות. לפרטים נוספים ולהרשמה חייגי 02-6750-711.
ההדלקה המרכזית במירון, ההזדמנות שלך לישועה השנה.
הוא כבר העיד מאירי ורבי שכל מי שיצוק שמן בתוך המדורה של רב שמן יראה בעזרת השם נפלאות וישועות עין בעין.
חיו 1-800-49-49-49.
התפריט שלכם יצא מאיזון?
חדש בלאומית שירותי בריאות. ייעוץ תזונתי בשיחת טלפון לכל המשפחה ב-30 שקלים בלבד לרבעון למבוטח. חייגו כוכבית 507 מהנייד. הזמינו תור ותתחילו לאכול נכון. אז תשקלו את זה, אה? לאומית, לנו זה אכפת.
תואר יוקרתי של המרכז האקדמי לב בתבונה. מעוניינת? הגעת למקום הנכון. תבונה. לימודי תואר לבנות, מסגרת חרדית בהנהלת הרבנית מרים ויינברג, מגוון רחב ומותאם של מסלולים. הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע. תואר יוקרתי של המרכז האקדמי לב, בתבונה. בשילוב לימודי קודש והווי חברתי. לפרטים ולהרשמה, כוכבית 3463. כוכבית 3463.
מלאכי האש זה יד עזרא ושולמית, בכל זמן, בכל מצב וגם בקורונה, לא מפסיקים את המערכה למען החלשים. לילדי הבית החם חולקו למעלה מ-1,200 ערכות הפעלה לתעסוקה. הערכה כוללת חומרי יצירה, הפעלות מגוונות, משחקים ועוד. תומכים, עוזרים וממשיכים בפעילות הברוכה.
יד עזרא ושולמית, כוכבית 9-1.
באשפר מקבלים הוראת מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן למען בני התורה ומוזילים את המחירים. קרטון אוף קפוא אשפר 17 שקלים ו-90 אגורות לקילו. המחירה בחנויות אשפר. אשפר, מבינים בבשר.
יומן החוץ, עורך ומגיש שלמה ריזל.
שלום לכם וערב טוב. כמדי שבוע אנחנו עם יומן החוץ שלנו לסיכום החדשות העיקריות שהתרחשו ברחבי הגלובוס בשבוע האחרון. איתכם מאחורי המיקרופון שלמה ריזל והטכנאי הוא ישי פופורסקי, וגם הפעם לצערנו כמדי שבוע בחודשיים האחרונים הקורונה ורק הקורונה תתפוס את היומן כולו. מספר המתים באיטליה עומד נכון לעכשיו על 29,315 מתים, והצפי הוא שמספרם יחצה את ה-30,000 עד לסוף השבוע, אבל זה לא מונע מהאיטלקים לשחרר את הסגר ולתת הקלות לאזרחים. הסיבה? העובדה שמספר המתים ירד בחדות בשבועיים האחרונים, מממוצע של 1,000 מתים חדשים מדי יום לפני כשבועיים ומעלה, לממוצע של כ-400 בשבוע שעבר, ולממוצע של 150 בלבד, באופן יחסי כמובן, השבוע.
Ci dicono i documenti ci dicono che un punto della situazione deve essere rifatto a parte fatto quotidianamente ma circa ogni paio di settimane. Quindi quello è l'orizzonte temporale che ci dobbiamo dare in questo momento.
Un paio di settimane. Diciamo c'è un punto che non deve essere, qual è? Diciamo così l'R con zero, il numero dei contagi, sì. Che ci dovrebbe mettere in allarme o invece fa sperare, così capiamo a cosa andiamo incontro.
בריאיון הזה ברשת תקשורת איטלקית ניסה לוקה ריצ'לדי, חבר הוועדה המדעית הטכנית של הממשלה האיטלקית למאבק בקורונה, להסביר לאזרחי המדינה מה מותר כעת בשלב השני והחדש של המאבק בקורונה. ההקלות באיטליה שלהן הכריז ראש הממשלה ג'וספה קונטה יכללו מצד אחד חופש תנועה גדול ופתיחת יותר חנויות ופארקים, אך מצד שני יכללו גם העלאה בבדיקות לגילוי מוקדם של הקורונה, ובמסגרת זו ישלחו בימים אלו 5 מיליון ערכות לגילוי קורונה לאזורים הרלוונטיים. ומי שיצא מחוזק מסיפור הקורונה הוא דווקא ראש הממשלה הבריטי בוריס ג'ונסון. במהלך ליל אמש הגיע מספר המתים בבריטניה ל-29,419 חולים שמצאו את מותם, ובכך היא הפכה למדינה עם מספר המתים הגבוה ביותר ביבשת אירופה, גבוה אף יותר ממספר המתים באיטליה. למרות הכשלים האישיים שלו, בכך שנעדר לפני חודשיים מחמש ישיבות ממשלה שונות הנוגעות בהכנה לקורונה, ובכך שלא הטיל סגר מוקדם, העובדה של ג'ונסון נולד השבוע בן גרמה לציבור הבריטי לתמוך בהתרגשות. ג'ונסון, פוליטיקאי ממולח, הודיע כי הוא קורא לבנו על שמם של שני רופאים שהצילו אותו, ואף דיווח לציבור הבריטי כי סיכוייו למות בעת שהושפז בגלל הקורונה עמדו על 50%. לדבריו, הרופאים כבר תכננו להודיע על מותו, והתוספת הזו גרמה לציבור להתאחד סביבו עוד יותר. אם תרצו, פיצול של משבר באופן מתוחכם לטובת תועלת אישית. והנה הדיווח של הנושא בכתבה של רשת התקשורת האמריקנית CNN מפי הכתבת המוצבת בלונדון.
We can reveal the child is called Wilfred Laurie Nicholas Johnson. And the reason for that, Wilfred, after the Prime Minister's grandfather, Laurie, after Carrie Simmons, the Prime Minister's fiance's grandfather, and Nicholas. That's really the most poignant name as far as we're concerned. And you just mentioned that this is a tribute to the doctors that saved the Prime Minister's life, Doctors Nick Hart and Nick Price. Carrie Simmons said that her heart was full and she was eternally grateful to the NHS for saving the Prime Minister.
ובינתיים, מעבר לתעלת למנש בצרפת, שבה הגיע אתמול מספר המתים ל-25,000 בני אדם, החלו הלימודים בבתי הספר, זאת לאחר שנשיא צרפת מקרון הורה לעשות זאת, מחשש גדול מנשירה של תלמידים מבתי הספר לרחוב. מקרון אף ביקר בכמה בתי ספר ועקב מקרוב אחר הלימודים, אולם הוא הודה שרוב ההורים עדיין חוששים לשלוח את התלמידים לבתי הספר, והצהיר כי הוא לא מתכוון להכריח השערים במדינה לפתוח את בתי הספר. שלשום דווח בצרפת כי חולה שסבל מדלקת ריאות בחודש דצמבר למניינם חלה למעשה בקורונה, ומשכך הנגיף הגיע אליה הרבה לפני שידוע עליו. צרפת, נזכיר, באופן רשמי דיווחה על 3 נדבקים ראשונים רק ב-24 בינואר. הנה דברים שאמר מקרון רשת תקשורת מקומית על המשך הסגר במדינה.
Je veux toujours moi avoir cet esprit de rigueur, de responsabilité et rappeler un, on n'a pas gagné la bataille contre le virus. Il est toujours là, on l'a ralenti. On va ouvrir une nouvelle phase. Si on est tous responsables collectivement, je suis sûr que on y arrivera. Et je veux donner cette lueur d'espoir. Moi je souhaite que dans chaque secteur de la vie on arrive à retrouver quelque chose.
והקטע הזה שנשמע תמים למדי עומד מאחורי מאבק איתנים בין ארצות הברית לסין. בעוד נשיא ארצות הברית טראמפ ושר החוץ שלו פומפאו תוקפים את הסינים על כך שהם גרמו לנגיף להתפרץ בכך שהשתיקו את ההתפרצות ולא התקנו את העולם במשך חודש שלם, מה שגרם לו להגיע לממדיו המפלצתיים, ובכך שהנגיף פרץ למעשה מהמכון הביולוגי של הממשל הסיני בעיר ווהאן שבמחוז חובי שהייתה למוקד ההתפרצות, הסינים מחזירים מלחמה שערה. בסרטון הזה שמדגים משחק לגו, הם מציגים כאילו הזהירו את ארצות הברית ואת העולם כבר בחודש דצמבר למניינם על הנגיף, אולם האמריקנים לא עשו כלום, ולכן עליהם לבוא בטענות. אבא ונשמע את הקולות.
December.
Strange pneumonia cases reported.
Roger that.
January.
We discovered a new virus. It's dangerous. Wear a mask. Stay at home. Building temporary hospitals. Building 10 days. Time to lock down.
February.
It's overwhelming our medical system. The virus is killing doctors.
אבל האמריקנים צודקים והעולם כועס, כועס מאוד על הסינים. בדוח של קבוצת מומחים סינית הוזר השלטון בבייג'ין מגל של עוינות בעולם בעקבות התפרצות נגיף הקורונה. גל העוינות הזה, כך חוששים אותם מומחים סינים, עלול להחריף את היחסים עם ארצות הברית ואף לגרום לעימות בין הצדדים, שבסיוע עלול גם להכיל עימות צבאי. בסין חוששים שאמריקאים ינצלו את השפל העולמי במעמדם כדי להגביר הילוך במאבק הגיאופוליטי ביניהם שגבר מאוד בשנים האחרונות בשל ההתפשטות וההשתלטות של סין על עוד ועוד מדינות, טובת סילוקה של סין מנקודות מפתח אסטרטגיות בעולם.
Well, good morning everyone. We strongly believe that the Chinese Communist Party did not report the outbreak of the new coronavirus in a timely fashion to the World Health Organization. Article 6 of the IHRs, which was a part of this reform, further mandates that a state party, that would include China, shall continue to communicate to WHO timely, accurate, and sufficiently detailed public health information. That is, there's an ongoing obligation.
והכל הנחרץ הזה הוא של שר החוץ האמריקני פומפאו, שאותו הזכרנו קודם, שהסינים בלחצם מכנים אותו המשוגע. פומפאו עכשיו הוא מזכיר כאן את הטענות האמריקניות נגד סין, ואומר שהסינים העלימו דגימות עם סימנים לקורונה כדי לנסות לטטות את הבעיה מתחת לשטיח בעת שהחלה להתפרץ. לדבריו, סין תשלם על מעשי האלו ועל כך שפגע אנושות בעולם כולו ובפרט בארצות הברית. פומפאו, שנוהג לציין מדי פעם קטעים מהתנך, שלח רמז עבה לסין כאשר ציטט פסוק מספר משלי שאומר יד ליד לא ינקה רע וזרע צדיקים נמלט. ובינתיים ברוסיה התעלומה ממשיכה. רוסיה הפכה למדינה עם מספר החולים הגבוה ביותר מדי יום אחרי ארצות הברית, עם למעלה מ-10,000 חולים מדי יום, אך עדיין טוענת שמספר המתים בה נמוך מאוד. בעוד הממוצע העולמי נע סביב מת אחד לכל 50 חולי קורונה, רוסיה טוענת שאצלה רק אחד מתוך 1,000 חולים, לא פחות, מת מהנגיף. מספר החולים ברוסיה עומד נכון לערב על קרוב ל-160,000 בני אדם, והיא נמצאת במקום השביעי ברשימת המדינות עם מספר החולים הכללי הגבוה ביותר, אולם לפי השלטונות הרוסים, מספר המתים בה לא הגיע עדיין ל-1,500. ברוסיה ובמערב משוכנעים שמדובר בעלמת עין מכוונת, ויש הטוענים כי רוסיה רושמת מקרה מוות של קורונה כמוות מדלקת ריאות. במדינה דיווחו השבוע כי רופא שלישי במספר נפל אל מותו במפתיע בתוך כשבועיים, אחרי שהתלונן כי השלטונות מכריחים אותו לעבוד גם כשהוא חולה בקורונה ואינן מספקות מיגון נדרש. כאן נשמעת כתבה בטלוויזיה הרוסית בעת ביקורו של נשיא רוסיה פוטין במרכז למאבק בקורונה במוסקווה, כשהוא מצויד כמובן בלבוש מגן איכותי ומיוחד. מיד לאחר ביקורו שם אגב נודע כי מנהל המרכז, רופא במקצועו, נדבק בקורונה, וכן ראש הממשלה הרוסי מיכאל מישוסטין. רבה הראשי של רוסיה, הגאון הרב ברל עזר, הוציא קריאה מיוחדת ליהודי המדינה להתפלל לרפואת ראש הממשלה.
появился комментарий Владимира Путина, который посетил стройплощадку будущей больницы в Коммунарке. Новое здание строят для людей, которые заразились COVID-19.
Мои коллеги, они говорят, что в отличие от свиного гриппа, у них ЭКМО не нашло такого отражения. Вот в их госпитале, при том, что он там принял больше 6000 больных, всего один случай было ЭКМО.
Но они, видимо, запущенные.
Это запущенное, что позволяет надеяться, что мы тоже без... Эта технология достаточно, с одной стороны, жизнеспасающая, но она очень агрессивная.
Денис Николаевич, хочу вас поблагодарить за то, как организована работа в вашем учреждении.
Спасибо.
Передайте самые лучшие слова, самые теплые слова благодарности всему вашему.
עד כאן פינת החוץ לשבוע זה, נשוב ונשתמע כאן בעזרת השם בשבוע הבא. היו שלום ובשורות טובות.